שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בכרך עדר העיקר, בחלק הנקרא עקבי הצון, במאמר הנקרא עבודת אלוהים, מאת הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בעמוד קמ"ג. אנחנו ראינו שהרב מעורר בקריאה נרגשת את גדולי התלמידי חכמים לעסוק באמונה, באגדה. אומר הרב, משען לחם אלו הלכות ומשען מים אלו אגדות, דרשה במסכת חגיגה, שבתורה יש מזון כפול. כמו שהלחם הוא עיקר מבנה הגוף, אבל בלי מים אין חלוקה של חלקי המזון בגוף, אז כך גם יש הלכה ואגדה. איך אומר המהר"ל בגבורות השם? שיש מצווה של אכילת פסח מצה ומרור. זה מדרגה נמוכה. הוא אומר, של גאולה. כדי להיגאל צריך לאכול פסח, לאכול מצה, לאכול מרור. כמה זה? כמה מאכלים זה?
שלושה.
יפה. אבל כדי להיגאל באמת צריך 4 כוסות. כן? הכוסות זה מביא אותך למדרגה יותר עליונה. מסביר המהר"ל מדוע? בגלל שפסח, מצה ומרור זה אוכל. זה לחם. לעומת זה, 4 כוסות זה שתייה. והשתייה היא דקה יותר, עליונה יותר. ולכן יש 4 כוסות כדי להגיע למדרגה עליונה של גאולה. שואל המהר"ל, אם זה כך, אז למה זה דאורייתא וזה דרבנן? אם אתה אומר ש4 כוסות זה מדרגה עליונה של גאולה, אז למה רק חכמים תקנו את זה ולא התורה? הוא אומר, כי התורה היא עוסקת במינימום. החכמים עוסקים ביותר עליון. לכן הם מתקנים מצוות דרבנן, כדי לחשוף דברים נסתרים מעיני התורה שבכתב. עד כאן ברור? טוב. מעיני הדאורייתא. אז גם פה, משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. העם צמא הוא מאוד למים. מה זה המים? האגדות. האגדה במובן העמוק של המילה, הרחבת הדעת בעניינים אלוהים. כן, בבקשה. לא שומע. כן. כן. ודאי. יסודות ההלכות הינם גם כן אגדות. למה הכוונה? יש בלימוד, במיוחד הישיבתי, התעסקות בסברות שמאחורי ההלכות. לפעמים העיסוק בסברה הוא עיסוק מופשט. אתה מתחיל מסברה פשוטה, ואתה שאל אחר כך את עצמך, מהי סברת הסברה? הסברה שעומדת ביסוד הסברה, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים ללימודים מופשטים, ערכיים ואלוהיים. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר גם זה כלול. מה שנקרא טעמי המצוות. אז יסודות ההלכות אינם גם כן אגדות. זה מסביר מדוע יש אנשים שאף על פי שאינם עוסקים בענייני אמונה, עוסקים הרבה בפלפולים. כי הפלפול בא למלא את הצורך האסתטי של הנפש. אינם גם כן אגדות, האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה וכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בה לימוד של קביעות מדי יום ביומו יזכה לבוא שעריה, ויבוא גם עד אותה המידה להיות דולה ומשקה לאחרים לכל דור ודור כפי צרכיו. כבר מי שלומד סתרי תורה או אמונה רק באופן מזדמן, לא יוכל על ידי זה לתקן את הדור. אני חושב שהדברים רומזים לדיונים שהיו בין הרב רידבז לבין הרב קוק. רבי יעקב רידבז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, מגדולי תלמידי חכמים שבתחילת המאה ה-20, וגם מגדולי המתנגדים של הרב קוק, למרות שהם היו בידידות אישית, אבל הוא היה מתנגד חריף שלו. ואז באחת מעקרותיו הוא אומר לרב, אתה כותב דברים יפים, נשגבים, עמוקים, אבל לי די באמונה של סבתא שלי. עונה לו הרב, הסבתא של כבודו בוודאי שהייתה אישה צדקת, ומקום שמור לה בגן עדן עם כל צדיקי ישראל, אבל אי אפשר על ידי תוכן האמונה של הסבתא של כבודו לתקן את כלל ישראל. זה טוב לה, באופן אישי. אישית היא הצילה את עצמה. אתה רוצה לקדם את האומה ליעדיה, אתה צריך לראות את הדברים בעומקם האמיתי. לכן הוא אומר, יבוא גם עד אותה מידה להיות דולה ומשקה לאחרים לכל דור ודור כפי צרכיו. לא הרי סגנון שהוא משמעותי בדור א', כהרי הסגנון שיכול להיות משמעותי בדור ב'. לפי מה שלמדנו, לבושין דלביש בצפרה, ללביש ברמשה. מה שהמלך לובש בבוקר הוא לא לובש בערב. ולכן אי אפשר גם את אותה, את ההסברה של היהדות ועומקיה לשמר מדור לדור. מה שהיה טוב בדור א', נהיה טוב בדור ב'.
אפשר לומר שההתייחסות הזאת להגדה, התייחסות אולי יותר מאוחרת. זאת אומרת, אנחנו מוצאים לדברי חכמים, בזמן שהייתה פרוטה מצויה בכיס, אדם מתאבי לשמוע דברי הלכה. אין פרוטה מצויה בכיס, אז דברי אגדה, זאת אומרת, משעשע אותם. או תלמידי רבי עקיבא שנגלמו, או הרמב״ם שאמר, בעולם לא יאריך אדם בדברי אגדות, שלא מגיעים לו אהבה ולא יראה.
האגדות הנאמרים בעניין זה, של הגאולה.
של המשיח.
כן, כן, בסדר.
והרב קוק ברוך שלא הסכים לזה, האגדות של המשיח.
כל המקורות שאתה הבאת, שמשתמע מהם לכאורה, שמשתמע מהם לכאורה זלזול בהגדה, אפשר להבין את כולם הפוך.
נכון, אני יודע.
אז אפשר להבין הפוך. אז לכן אתה לא יכול להבין מזה ראייה.
חכמי ישראל היה בזה, תלוי באיזה דור, באיזה תקופה.
לא, גם המקור שאומר שכשהייתה פרוטה מצויה בכיס, היו שומרים הלכות, ועכשיו שאינה פרוטה מצויה, אז שומעים אגדות, זה לא דווקא בא לזלזל בהגדה, אולי להפך. זה בא לומר שכאשר הדור דל, אז הוא זקוק לתוכן עליון. זה בא להראות את העליונות של ההגדה. כן, יש סיפור כזה שמספרים החסידים. הרי החסידים גם הם התחילו לגלות סתרי תורה, מתורת האריזל בציבור. ואז נשאלה השאלה, איך אפשר לעשות דבר כזה? ונתנו משל. משל לבת מלך, שהיא חולה מאוד, הרופאים אינם יודעים כיצד לרפא אותה, עד שבא הרופא המומחה ואומר למלך, יש רק פתרון אחד, והוא לקחת את האבן היקרה שבראש הכתר שלך, לשחוק אותה, לערבב את זה עם מים ולשקוט אותה, ואז היא תתרפא. אז כך גם, כשהדור חולה, נותנים לו תכנים עליונים. זה הכוונה. עד כאן הגרסה הראשונה של הסיפור. גרסה השנייה, מעוניינים באמת לשתות את האבן שבראש הכתר של המלך. בגלל זה הבת חולה. כדי שזה יתגלה. כן. אז זה ככה שאפשר להבין גם את המקורות שכבודו הביא, אפשר להבין אותם גם בכיוון הדרבה, שמראים את העליונות של ההגדה. תודה. זה כמו שאגנון גם כותב בחוברת שלו הנקראת ימים נוראים. הוא עשה הרי אוסף של דברי תורה מכל הספרות הרבנית לדורותיה בענייני ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים. ואז הוא אומר, אני הבאתי מזה, הבאתי מזה, הבאתי מזה, וגם הבאתי מדברי האחרונים. אבל האחרונים, אני קצת תיקנתי את דבריהם. הוא אומר, כי מתוך שהיה דורם כשר והכל היו רצים לשמוע דברי תורה, לא הספיק להם זמנם לתקן הלשון. כן? בסדר. אז אפשר גם דבר להבין את זה אחר. או כמו שהוא כותב, מדוע הקלה לובשת כל כך הרבה תכשיטים? למה הקלה לובשת תכשיטים? הוא אומר, מתוך צניעותן של בנות ישראל, שהן כל כך יפות, שזה לא צנוע, ולכן הן לובשות הרבה תכשיטים, כדי שיחשבו שיופיים בא מן התכשיטים ולא מהם. זה לימוד זכות. טוב, והוא נמשיך בדברי הרב. כוח החיים והתחלפות החומרים לדרכי הגידול והצמיחה, להעמיד הגופים והכוחות התלויים בהם על מכונם, בתמיד רק ממצב הלח, ועל ידי מצב הלח. המצב היבש הוא העוצר בקרבו את החומר המוכן למעשה, אבל רק המצב הלח יגיעו לתעודתו, על ידי הפעולות הכימיות והשפעת החיים. זה משל. כשם שבלי נוזלים החומרים של הגידול לא יפעלו, כך גם בלי ההגדה ההלכה לא תועיל. מה שאומר? ההגדה המאגדת את הפעולות. אבל זה מסביר מדוע הדור של הרב קוק למשל לא אהב את הרבנים, כי הוא הזקוק למים ונתנו לו לחם. אבל היו טענות נגד הרב קוק שאיך בהונגריה במיוחד כתבו את זה, שהראיה שהרב קוק פסול זה שהחילונים אוהבים אותו, מתים עליו, ולכן זה סימן שאיזה מין רב זה. אם החילונים אוהבים אותו, זה סימן שהוא לא בסדר. זה תפיסה עקומה של הדברים. ברוך השם, היום דברים כאלה לא נאמרים יותר. האגדה... מה? לא בכל. כן, טוב. האגדה המאגדת את הפעולות, ההרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, היא תחלק שלל, היא תיתן לכל חלק מחלקי האומה, לכל דור ודור, את מחסוריו מאוצר הכלל, אוצר החיים, ששם הוא חוויון עוז ההלכה והאגדה גם יחד. הדעה הבהירה והרגש הבריא והער, ביחס לדעת האלוהים, הם יכולים להחיות גם עצמות יבשות. מאיפה הביטוי עצמות יבשות? חזון יחזקאל. מה זה קשור לעניין? הרי מה ראה יחזקאל כשהוא ראה את חזון העצמות היבשות? הוא ראה את דור הגאולה, נכון? אז מה הוא הבין על דור הגאולה? שזה דור שעשוי מעצמות יבשות. לא סתם עצמות, יבשות. אז עצמות יבשות, מה הן צריכות?
מים.
זהו, זה הכל. כן, יש בתלמוד הסברים שונים מי הדור שראה יחזקאל. מה ננהו מתים שיחיה יחזקאל? אחד הפירושים שמע בגמרא אומר, דור ש... כלומר, בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה. מה זה אין בהם לחלוכית של מצווה? הם מקיימים מצוות או לא?
יש מצוות, אבל
אין יפה. הם מקיימים מצוות, אבל זה יבש. בסדר? כן. כן. אתה אומר, אם זה ככה, איפה ירידת הדורות? אני שואל אותך שאלה אחרת. מה עם עליית הדורות? יש גם עליית הדורות. אנחנו מוצאים בספרות שלנו שני מושגים הופכיים. יש מושג של ירידת הדורות, ויש מושג של עליית הדורות. זה לא סותר, מדובר על שתי בחינות שונות לגמרי. ירידת הדורות זה מצד החכמים. החכמים הקדמונים היו בומבות. אנחנו, אלה. נכון? כלומר, החוכמה הולכת ויורדת. אבל הדור בכללו הולך ועולה. כך שאנחנו חלקים יותר ויותר קטנים של משהו יותר ויותר גדול. ולכן כל כך קשה לשאת את זה. מה? את המצב. קשה לשאת מצב שבו אנחנו מחוברים לנשמה כללית אדירה ועצומה, יחד עם קטנות של החוכמה. אז זה יוצר מתחים גדולים בנפש של הדור. יפה. אחד הביטויים של העוצמה הגדולה של הדור זה החילונות. כן? זאת אומרת, החילונות זה מצב כזה שבו עם ישראל איננו מוכן לקבל תכנים קטנים מדי. וברגע שהלבוש של המסורת הוא לבוש קטנוני, אז הוא בצדק דוחה אותו. זה דוגמה. זה בא לידי ביטוי גם בכל מסירות הנפש העצומה שאנחנו רואים היום על בניין הארץ ועוד כל מיני דברים כאלה. כן, מה אתה אומר?
זה להסביר את זה על ידי הצד הטכני, שאנחנו יודעים בצד טכני שאם יש לי, כמו שהזכירו פה הרבה פעמים רבנים, שאם הפגוש נפל בצד אחד ואני אמשיך הרבה, אני לא אגיע וכו'.
כן. כן, אבל אפשר אחר כך בתביעות קטנות לטפל בזה. כן. ימים רבים נעזבה האגדה. בכלל, האמיתי לגבי השאלה שאתה שמע עם הכיפה שאלת, יש בכלל שאלה איך לשפוט את הדור. כן? יש מי שאומר, יש אנשים שאומרים, פעם היה אפשר לחשוב שהדור הוא דור גדול, אבל עכשיו ככל שהדברים מתקדמים אנחנו רואים שנהיה יותר ויותר גרוע. בתפיסה אחת. יש כאלה שאומרים, פעם היה אפשר לחשוב שהדור קטן, אבל עכשיו, ככל שהדברים הולכים ופתחים, אנחנו חושבים שהדור יותר ויותר גדול. ואתה שומע שיח כזה ושיח כזה מפיהם של אנשים שחיים באותו הדור. כן, זה מאוד מעניין. כלומר, השאלה היא מהו המבט האמיתי שהוא הקובע את ההתקדמות של ההיסטוריה. כי לפי זה יש גם השלכות בהנהגה. אם אתה שופט שהדור נהיה יותר ויותר שפל, אז המסקנות גם המתבקשות באופן מעשי הן הפוכות מאשר אם אתה חושב את ההפך. לכן חשוב מאוד לא לטעות בזה. כן? אני חושב שאחד הדברים שהרב מחנך אותנו אליהם זה לראות את גדלות הדור. כלומר, אתה רואה מצבים שבעיניים שטחיות נראים נפילה, אתה צריך לראות איפה הגודל. זה אחד הדברים הגדולים שקרו, למשל, אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחד הדברים הגדולים שקרו בתקופה שאחרי מלחמת יום הכיפורים, זה שאנשים התחילו לרדת מן הארץ. הייתה ירידה גדולה. מה? כן, עזיבה. אנשים ירדו מן הארץ. עזבו. וזאת למה? מפני הגדלות העצומה. כי זה דור מיואש. להיות מיואש זה גדלות. כלומר, לפני כן, תכנים קטנטנים סיפקו את הצרכים של האנשים. אנו, חבר, אנחנו באנו ארצה כדי לבנות חברה שוויונית וצודקת. כן? וזה סיפק את הצרכים של האנשים. כן? עם מכנסיים קצרות, כובע טמבל, סטן, הכל היה בסדר. בימינו מרגישים את הנאיביות, אפשר לומר, את הילדותיות אפילו, זה המסוימת של האידאלים האלה. ולכן אומרים, אם אתה לא נותן לי אידאל גדול, אני יורד. לא קיבלו, ירדו. אבל זה סימן לגדלות מסוימת בנפש. מובן? טוב, בואו נראה את הדברים עכשיו. בפנים, ימים רבים נעזבה האגדה. בצידה העליון, מהמון העם, מאפס יכולת לזה, ומרבים מגדולי הכישרון מסיבות של הסכמות של חולשה, שלא יכלו לעוקרן כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם. כלומר, יש פה שני תהליכים של עזיבת האגדה בצידה העליון. האגדה בצידה התחתון זה לא נעזב. כן? נשמעות, דרשות, בינוניות ומטה, שאמורות לספק את ההמון שאוהב פולקלור. בסדר, יש דבר כזה. מי לא צורך פולקלור? כל אדם יש, הוא צרכן פולקלור. אז הוא מוכן גם לשמוע דברי אגדות חזל, וכמה סיפורי חסידים, וכמה רעיונות נחמדים, ולחשוב שהוא למד יהדות. יש דבר כזה. כן? אבל אם אנחנו מדברים על האגדה בצידה העליון, כלומר המחשבה היותר בסיסית, היותר מעמיקה, זה, עזבו את זה. מי עזבו? גם ההמון מחוסר יכולת, כלומר ההמון לא מסוגל להגיע לאותם העומקים, וגם הרבנים נכנעו לחולשות שלהם ולא עסקו בזה. כן? בואו נקרא את זה שוב. חולשות של... סליחה? כן, יש חולשות של הרבנים. כן? מה החולשות של הרבנים? הנה, בואו נראה. ימים רבים נעזבה האגדה בצדה העליון, מהמון העם, מאפס יכולת לזה. ומרבים מגדולי כישרון, מתלמידי חכמים שהייתה מצפה מהם כן לעסוק בזה, מסיבות של הסכמות של חולשה. מה זה הסכמות? כלומר, לחץ חברתי. שלא יכלו לעוקרם כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם. למרות שגדולי ישראל תמיד אמרו זה לא בסדר, זה לא עזר. עד שבא עכשיו הכוח היותר נמרץ, הוא ההכרח, שהוא מפתח את כל האזיקים. רק הוא יעורר את הרוח. רק הוא יאזור גבורה, או יעזר גבורה, בלבבות נחלשים. ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות. כלומר, זה שיש מצב שהדור זקוק בעל כורחך לתכנים העליונים האלה, זה יכריח אותך לצאת מן התרדמה. ואז תקים תוכניות ללימודי אמונה במכון מאיר. הרעב גדול בארץ, לא רעב ללחם. מה? לא רעב ללחם, זה מה שכתוב אצלי. ולא... וגם מה אתה אומר?
לצמה, לצמה.
לצמה, לא. ולא צמה, למים. כי אם לשמוע את דבר השם. ונעו, ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח. ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא. מי אומר את זה? אני אקרא מי אומר. אני אקרא מי אומר את זה. עמוס. הנביא עמוס. זה אפילו כתוב למטה. פרק ח'. נכון. כן. אז מה זה אומר? הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם. מה פירוש המילה דבר השם? התלמוד אומר שלושה פירושים שונים לביטוי דבר השם. דבר השם זו הלכה, שלא ימצאו הלכה אחת ומשנה אחת במקום אחד. כלומר, מחפשים הלכה, לא מוצאים. אתה שואל, מה הדין במקרה X? חמש שיטות. אתה כבר לא יודע, אין הלכה. דבר שני, דבר השם זה הקץ. מה זה הקץ? רוצים להצליח את ההיסטוריה. רוצים להביא סוף סוף את האנושות אל מקום מבטחים. את עם ישראל, את העולם כולו. דבר השם זה הקץ. פירוש שלישי, דבר השם זה נבואה. העולם נשאר מזה 2400 שנה בנתק מוחלט. בין מי שאמר והיה העולם לבין התודעה של בני האדם. ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. מה זאת אומרת? אז יש אלוהים? כן, אבל הוא לא אלוהי אמת. למה? כי אתה לא שומע אותו, אתה לא מדבר איתו. כן, כלומר, והדבר הזה גורם לנזק עבור האנושות כולה, כי האנושות כולה נמצאת במצב של נתק מן האלוהות. אז נשארו זיכרונות, רשמים, מהזמן הקדום, שבו השכינה הייתה מצויה בעולם, ואז זוכרים שהשם דיבר. אבל הוא כעת לא מדבר. אפשר לומר אם כן שאנחנו אחראים על יצירת הערובה. כן? לעשות ערובה שפורצת את הגג של התודעה האנושית. בשביל זה חזרנו לכאן כדי לייצר מחדש את התרבות הנבואית. זה חסר מאוד בעולם. כן? אבל יש מצב שמבקשים ולא ימצאו, אומר הנביא. למה? כי ברגע שאתה מודע לצורך בדבר, יש תמיד פער בין הרעיון לבין, לבין הגשמתו. ולכן דווקא כשרעיון גדול מתחיל להופיע, זה מזמין את המשברים. כן, בבקשה אדוני.
אפשר להגיד שהנבואה היא בעצם מקור ההגנה?
כן, זה גם נכון.
לפי זה אפשר להעמיד את דברי חז"ל, שמצד אחד דבר השם זה הלכה, מצד שני דבר השם זה נבואה.
נכון.
והקץ זה
איזשהו מצב
של
סינתזה שלנו. נכון. יפה. אתה אומר ככה, אני חוזר על דבריך היפים. אתה אומר ככה, הלכה זה הלכה. נבואה זה אגדה. והקץ מחבר ביניהם. יפה. בהחלט. אבל מה שלא יהיה, בין שנאמר כך, בין שנאמר כך, ולא ימצאו, אומר הנביא. יש להם איזה הפרש בין הזמן שבו אתה חש שרעיון צריך להופיע בעולם, לבין האפשרות של הגשמתו. הפער הזה יוצר את שבירות הכלים שלו. אם כן, שניהם יהיו מחוברים? לא, לא נגיע לנבואה. חייב להיות משבר. זאת אומרת, גם כשאתה מגיע לסינתזה מוצלחת, לשילוב מנצח, כמו שאומרים, יש תמיד הפרש בין הזמן של המוכנות לבין ההגשמה. ותמיד יש משבר. אז זה הזמן הקשה. כן? בואו. אתה שואל מה פירוש המילה ערובה?
לא,
לא הבנתי את השאלה. מה אני רציתי לומר במשל של הערובה? כן, שהנבואה היא יוצרת ערוץ תקשורת בין הבורא לבין הנברא. הערוץ הזה סתום כבר 2400 שנה. ואז אין מה לתאר איזה נזקים רוחניים ואחרים נוצרו בעולם כתוצאה מהסתימה הזאת. בסדר? כלומר, אפשר לומר שעם ישראל דואג לאינפוזיה. לא לייבש את הנשמה. אז מה שאומר, כן, ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא. האילוף איננו בא מצד הרעב. ההרגשה באה שאומנם רעב יש. אומנם חסר מזון מבריא ומעודד מורגש בדברים היבשים, שהם עיקר הבניין המוחשי, התלמוד המעשי והקיום, בצירוף אותו הרגש הטוב והנעים של קניעת הלב, של תמימות הרוח ושחות הנפש, שהוא מאתר את האדם כשימצא בו, כפי אותה עמידה נדרשת לו, לעומת שערי רגשותיו ותכונותיו כקו חומתין בקור של חיטין שבעלייה. אבל לא ימצאו, כי אין המקור של הרעב עומד ברעב עצמו, כי אם בצמאון בני ובנות הדור הצעיר, הם מעולפי צמא. משען מים חסר להם, להחיות את הרגש והדעה, שתתעורר בקרבה לתחייה ממקור החיים. ודבר זה אי אפשר שיתמלא כי על ידי פתיחת מעיין ההגדה בהרחבה גדולה. ודווקא על ידי תלמידי חכמים גדולים וקדושים שקנו את התורה, היראה והדבקות האלוהית בלח עצמותם ובדם תמצית של לבבם. כלומר, אומר הרב, הנביא אומר, יהיה לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. ואז מה יקרה? הבחורים והבתולות יתעלפו בצמא. אמרת שבהתחלה אין צמא למים. כן, אז יש צמא לדבר השם. בגלל הצמא לדבר השם, יתעלפו הבחורים. והבתולות היפות. כלומר, זה הנדרש. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של הקו חומתין בקור של, בקור של חיטין? זה אותה אגדה מפורסמת במסכת שבת, שאדם אומר לחברו, לך עלה לי קור חיטין לעלייה. מה זה קור? זה בערך 180 ליטר. ותכניס 180 ליטר של חיטה בתוך המחסן, בעלייה. אבל אם אתה לא מערב שם קור, 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 קו, סליחה, של חומתין, כלומר כמות קטנטנה של אדמה יבשה כדי לקלוט את הלחות של החיטים, אז יעלה באש. כי תהיה תסיסה וחום וזה יעלה את החיטים באש. כך גם צריך קצת לימודי אגדה, קצת לימודי יראת שמיים, מוסר, כשאדם עוסק בסוגיה תלמודית. זה נכון. אבל אומר הרב, זאת לא הבעיה, זה לא הרעב ללחם. למרות שיש צריך שיהיו פוסקים, פוסקי הלכות שיתמודדו עם השאלות החמורות, אבל הבעיה היא הצמה למים, לשמוע את דבר השם. עד כאן להיום.